העולם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק ה-16 והאחרון של הלכות טומאת אוכלין. חלקו הראשון של הפרק עוסק במאכלים שהם בחזקת מוכשרים וטמאים, וחלקו השני של הפרק עוסק בהיתר הטומאה במאכלי חולין, היתרו של האדם להיטמא ואיסור הטומאה ברגל, והרמב״ם מסיים את דברי מוסר והגדה במעלת הפרישות והטהרה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל האגודות, אגודות של ירק, דיינו ירקות הקשורים יחד, שבשווקים, דיינו שנמכרות בשוק, בחנויות או ברחוב, וכל הקמחים וכל הסלטות, קמח מובחר המנופה במיוחד, שבשווקים, הרי הם בחזקת מוכשרים לקבל טומאה על ידי משקים, שכאשר מוכרים אותם בשווקים, מן הסתם כבר נגעו בהם משקים לרצון הבעלים, שהרי הבעלים רוצים לייפות את הסחורה. ולפיכך האגודות של ירק הם בחזקת מוכשרים מפני שדרכן של המוכרים לזלף את המים עליהן תמיד כדי שיראו טריים, והקמח והסולת בחזקת מוכשרים, הועיל ולא תטין אותו, שדרך המוכרים היא לרחוץ תחילה את החיטים במים כדי לנקותה מלכלוך, ורק אחר כך תוכנין אותו לקמח או לסולת. ולפיכך אגודות הירק והקמחים והסלטות הנמכרים בשווקים הם בחזקת שבאו במגע עם מים, ומשום כך הם מוכשרים לקבלת טומאה. וכן חיטים שחולקין אותן ברחיים אחת לשתיים ושלוש, שכל גרגר חיטה נחתך לשתיים או לשלוש חתיכות, וזאת כדי לעשות מהן מעשה קדרה, תבשיל, כגון עריפות, גרגירי חיטה גרוסים שמרתיחים אותן בקדרה, וכיוצא בהן, הרי הן בחזקת מוכשרים לקבל טומאה בכל מקום. בין החיטים החלוקות של שווקים ובין של בתים, שנלקחו מבתים פרטיים ולא מהמוכרים שבשוק, מפני שלא תטין אותן כולם במים כדי להסיר את קליפתן, דלולי זאת קשה לעשות מהם את מעשה הקדרה. אך אגודות הירק, הקמחים והסלטות, רק הנמכרים בשוק הם בחזקת מוכשרים, משום שהמוכרים רוצים לייפות את הסחורה, ולפיכך מזלפים את המים על הירק ורוחצים את החיטים במים. אך הנלקחים מהבית אינם בחזקת מוכשרים. הלכה ב', כל אילו שאין בחזקת מוכשרים לקבל טומאה, הרי אין בחזקת טומאה, שכאשר הם מוכשרים לקבלת טומאה על ידי משקים, הרי אנו תולים שכבר נטמאו, מפני שהכל ממשמשים בהן, לא רק התיאורים אלא אף הטמאים, ובפשטות הכוונה על דברים העומדים למחירה. וכיוון שהם כבר מוכשרים לקבלת טומאה, הרי הם נטמאים על ידי הטמאים שנגעו בהם. ועל כולה נאמר אפילו עם הארץ, לומר, אוכלין אילו לא הוכשרו לקבל טומאה על ידי מגע במשקים, דאף שעם הארץ אינו נאמן לומר אוכלין אילו לא נטמאו, הרי אין זה מפני שהוא חשוד לשקר, אלא משום שאינו בקי בפרטי הדינים של טומאה וטהרה. אך כאשר זהו דבר פשוט, שעם הארץ אומר שהוא יודע שמאכלים אילו לא באו במגע עם משקים, הרי הוא נאמן על כך, אף באופנים המבוארים שחזקתם שבאו במגע עם משקים, שכאמור הוא איננו חשוד לשקר, ואין צריך לומר בשאר אוכלין שאין להן חזקה שהוכשרו לקבל טומאה, אלא יש להסתפק שהם הוכשרו, שעם הארץ נאמן עליהן לומר לא הוכשרו. הלכה ג', כל הדגים בחזקת מוכשרים לקבל טומאה, דאף שהמים שעולים עמם כאשר מוציאים אותם מהים או הנער, אינם מכשירים אותם לקבל טומאה, הרי דרך הדייגים לנער עליהם את מי הרשתות, ומים אילו מכשירים אותם לקבלת טומאה, הוא כפי שהתבהר בהמשך ההלכה. ואין עם הארץ נאמן עליהן לומר לא הוכשרו לקבלת טומאה, שלא ניער עליהם את הרשת, אף שכאמור עם הארץ נאמן לומר אף על אוכלים שהם בחזקת מוכשרים, שלא הוכשרו לקבלת טומאה, משום שאין עם הארץ בקי בכך שניור קטן ביותר מכשיר אותן לקבלת טומאה, ובוודאי לא נזהר בכך. והראש כתב שעם הארץ סובר שמכיוון שהדגים רטובים כבר הניור של הרשת לא מעלה ולא מוריד. לפיכך, מכיוון שכל הדגים בחזקת מוכשרים, הרי הדגים לעולם בחזקת טומאה. כמבואר בהלכה הקודמת, שהדברים שהם בחזקת מוכשרים, הרי הם בחזקת טומאה מפני שהכל ממשמשים בהן. ודין הדגים הוא שבין שצדן בחרם, בין שצדן בחפיף, בין שצדן במצודה, סוגים שונים של רשתות דייגים, הרי באים לא נייר את המצודה או החרם או הכפיף עליהם, כדי להרטיבם במים שעל הרשת, לא הוכשרו לקבלת טומאה. דלמרות שהם נרטבו כשהיו בתוך המים, אינם מוכשרים בכך, מפני שכשהם בתוך המים, המים מחוברים לקרקע, ומים המחוברים לקרקע אינם מכשרים את האוכל לקבלת טומאה, ואף כשמעלה את הדגים מהמים, ולאחר מיטתם, הם עדיין רטובים מהמים, הרי מים אלו לא נתלשו ברצון הבעלים מהמחובר לקרקע, ומשום כך אינם מכשירים את הדגים לקבלת טומאה, ואם נייר את המצודה על הדגים כדי להרטיבם במים, הרי הוכשרו בכך לקבלת טומאה, שדרך הדייגים לנער עליהם את מי הרשתות, משום שמים אלו שהוא מנער על הדגים, באים על הדגים המתים ברצון, ומשום כך הם מכשירים אותם לקבלת טומאה. ונעם הארץ נאמן לומר, לא ניירתי את המצודה עליהן וכפי שנתבהר. ולפיכך הרי הדגים הנלקחים ממנו הם בחזקת תומה, שהרי הם בחזקת מוכשרים לקבלת תומה על ידי ניור הרשת עליהם, והרי העם הארץ הוא בחזקת תומה, וחזקתו שתימא את הדגים, עד שהתכוון הדייג לצודן בתארה, דיינו שידוג אותם חבר, או אף אם דג אותם עם הארץ, שיעמוד לידו חבר, שדואג לכך שהוא יצול אותם בתאורה. דיינו שהוא לא ינער עליהם את הרשת, וממילא הם לא יכשרו לקבלת תומה. הלכה דלד, כל הציר, דיינו הרוטב המתמצא מהדגים, הרי הוא בחזקת מוכשר לקבלת תומה. דהציר מצד עצמו אינו חשוב משקה לקבל תומה. אך מכיוון שהדרך היא ששורים את הדגים במי מלח לכבישתם, הרי מעורבים מים בציר, וכאשר המים הם הרוב, הרי הוא נחשב למשקה המקבל תומה. וציר טהור, כגון שידוע שנכבש במלח לבדו או במי פירות, ולא ערבו בו מים ומשום כך אינו מוכשר לקבלת תומה, שנפל לתוכו מים כלשהן, אף בשיעור מועט, הרי הכל נחשב משקה, שמים הנופלים לציר לאחר שכבר נעשה ציר, הופכים את הציר עצמו להיות משקה. והוא מכשיר אוכלין הנוגעים בו לקבל תומה, הוא מתאמה בעצמו בתומת משקין. לפיכך חזקתו תמה, כמו שנתבהר בהלכה ב' שכל המוכשרים הם בחזקת מים. ואם נפל לתוכו של הציר יין, דבש וחלב ושאר משקים שאינה מים, הולכין אחר הרוב. שרק אם הרוב מים, יש לה תערוב ודין משקה, אך באם הרוב הוא ציר, אין לה תערוב ודין משקה ואינו מכשיר לקבלת תומה ואינו מקבל תומה. שרק במים נאמר שאפילו אם נפלו מעט מים לתוך הציר, הרי הם הופכים אותו להיות משקה. וכן מי פירות, נוזלים שנסחטו משאר הפירות חוץ מהענבים והזיתים, שאין להם דין משקה, שנתערבו בשאר המשקים, באחד משאר שבעת מיני המשקים חוץ מהמים, הרי הולכין אחר הרוב, שאם רוב התערובת עם מי פירות, אין לה דין משקה, ואין התערובת מכשירה ולא מקבלת תומה, ואם רוב התערובת עם משאר המשקים, הרי יש לה דין משקה, והיא מכשירה ומקבלת תומה. אך באם נתערבו מהפירות במים אפילו כלשהן, הרי הכל נחשב למשקה, הוא מתאמה בעצמו בתומת משקין, הוא מכשיר מאכלים הנוגעים בו לקבלת תומה. שהמים יש בכוחם אף של מעט מהם להפוך את מי הפירות למשקה, כפי שבכוחם להפוך את הציר למשקה. אך שאר המשקים אינם הופכים את הציר ומי הפירות למשקה, אלא כאשר הם רוב התערובת. וציר חגבים טמאים, הרוטב המתמצא מכבישת חגבים טמאים האסורים באכילה, אינו מכשיר, אבל הוא מתאמה בעצמו בתומת משקין, שבאם נגע בו תומה הוא נהיה תמה. שבשונה מציר הדגים, שבאם לא יתערבו בו כלל משקין, איננו נחשב למשקה כלל ואיננו מתאמה ולא מכשיר, משום שאיננו נחשב למשקה כלל, הרי ציר חגבים טמאים הלכה למשה מסיני, שהוא נחשב למשקה, שהוא מתולדות המים, לעניין שמקבל תומה, אך מכל מקום אינו מכשיר לקבלת תומה. אך דין ציר החגבים הטהורים כדין ציר הדגים. הלכה איי, הלוקח ציר, הרוטב המתמצא מהדגים הכבושים במלח, והוא קנה אותו מעם הארץ, שחזקתו שירבו בו מים, ובכך הוא נחשב למשקה והוא נטמע במגע עם הארץ, הרי זה משיקו במים וטהור, שהלקוח יכול לחבר את הציר למי מקווה טהרה, על ידי שמכניס את הכלי שבו הציר לתוך מקווה טהרה עד שמהמקווה צפים עליו מלמעלה, וניתר בכך הציר מתומתו, ואף שרק מים טמאים ניתרים במקווה, ולא שאר המשקים ואוכלים, מכל מקום את הציר הטמא ניתן לתאר במקווה, דמימה נפשך, באם היה רוב הציר מים, שירבו בו מים בכמות יותר גדולה משל הציר עצמו, שאז הוא נחשב למשקה והוא נטמע מעם הארץ, הרי המים מתארים במקווה, שהמים הטמאים יכולים להתאר במקווה, ובאם היה רובו של הציר מליחה של דגים, הרוטב היוצא מהדגים לאחר שמלכו אותם, שאז הרי לא מועילה לו ההשקה, משום שאין לו דין מים אלא דין ציר, הרי באופן זה אינה מקבלת תומה כלל, כיוון שאינה משיבת המשקים, ואף שיש בה גם מים, הרי המים שמעורבים בה בטלו במיותן, שלכל התערובת אין דין משקה, וממילא אין בדין תומת משקים. ואף שנתבהר בהלכה הקודמת, שציר שנפלו לתוכו מים כלשהן, הרי הכל נחשב משקה, מבאר האור שמח שזהו רק כאשר המים נפלו לציר לאחר התאבותו, שאף טיפה אחת של מים עושה אותו למשקה. אך המים שבהם כובשים את הדגים לכתחילה, באם הם מיעוט ביחס לציר היוצא מן הדגים, הרי הם בטלים ברוב ודינם כחלק מהציר. במה דברים אמורים שאפשר לתאר בהשקה למקווה את הציר המעורב ממים וציר הדגים, שהוא עושה זאת כדי לטבול בהם את הפת, שאז הוא אוכל את הציר כפי שהוא. אבל לגדרה, באם רוצה להשתמש בציר לתבשיל שיש בו מים, הרי מצא מין את מינו ונאור, דייתכן שהציר היה מרובה על המים, שבאופן זה ההשקה לא תיארה את הציר, אלא שכיוון שהיה בו רק מיעוט מים, הם בטלו במיעוטם, ולפיכך הציר לא נטמע. אך כעת שהמים שבציר התערבו במאה תבשיל, הרי מצא מין את מינו, שהמים שהיו קודם בציר כמיעוט, ונתבטלו אליו, מוצאים עתה את מאה תבשיל שהם מתערבים בהם, ובכך הם נאורו שחזרו לקבל דין של מים, והם הופכים יחד לרוב מול הציר, ונמצאו רוב המים, דהיינו המים שהם רוב התערובת שבקדרה, טמאים, מפני שהמיעוט מים שהיה תחילה בציר לא טער במקווה בעת ההשקה, משום שבאותה עת הוא היה בטל אל הציר, ומשום כך הוא גם לא טימא עד עתה. אך מכיוון שבכל אופן נגע בהם עם הארץ קודם, הרי עתה שהם הפכו להיות רוב מים, הרי מתעוררת בהם תומתם. על החווה והפירות בכל מקום בחזקת תאורה, משום שאין הדרך לתת מים על הפירות לאחר שנתלשו, וסביר שלא הוכשרו לקבלת תומה. ואפילו היה המוכר גוי, שבוודאי אינו נזהר מלהכשיר את הפירות, וחכמים גזרו על כל הגויים שיתמו. מכל מקום אין חוששים שהוכשרו הפירות במשקים, משום שאין הדרך לתת עליהם משקים, עד שידע בוודאי שהוכשרו, או שהיו מדברים מיני פירות מסוימים שחזקתן מוכשרים, שהדרך לתת עליהם מים, ואז חזקתם שהם מוכשרים לקבלת תומה על ידי המים, וכאשר המוכר הוא גוי, הרי הם נטמאו מהגוי, ואף אם איננו גוי, הרי כבר נתבהר בהלכה ב' שכל שהוא בחזקת מוכשר, הרי הוא בחזקת תמה. הלכה זי נהוג, שיח גבוה שפירותיו האדומים המסודרים באשכולות משמשים לטיבול, בכל מקום הרי זה בחזקת תומה, מפני שדרכו להצטמק ולהתייבש מהר, ולפיכך מזלפים עליו מים כדי לשמור על אחותו, והרי הוא ככל המוכשרים שחזקתם שהם טמאים. וכן כל הכישויים והדלויים, התלויות בגמי, כמין חוט מהצומח על פתחי החנויות לדוגמה, כדי שידעו מה נמכר בחנויות, הרי הם בחזקת מוכשרים וטמאים, ומכיוון שהדוגמאות תלויות הרבה זמן, הדרך לזלף עליהם מים כדי לשמור על החוטם שלא יצטמקו והתייבשו, וכאמור כל המוכשר הרי הוא בחזקת טמא, ובמיוחד הדוגמאות התלויות בפתח החנות שרבים ממשמשים בהם. ואתה מביא הרמב״ם דברים כלליים בנוגע לכל ענייני טומאה וטהרה. הלכה חטא, כל הכתוב בתורה ובדברי קבלה, דברי הנביאים והכתובים, מהלכות הטומאות והטהרות, אינו אלא לעניין מקדש, שאסור לטמא להיכנס לבית המקדש, וקודשיו, שאסור לאכול את הקורבנות בטומאה, ותרומות, תרומה גדולה, תרומת מעשר וחלה, שאסור לכהנים לאוכלם בטומאה, ומעשר שני בלבד, שאף מעשר שני נאכל לבעליו בירושלים בטהרה, שאסור לאוכלו בטומאה. שהרי זירה כתוב את התמאין מלהיכנס למקדש, שנאמר בפרשת הזריע בנוגע ליולדת, ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי תאורה. וכן נאמר בפרשת נסו, וישלחו מן המחנה, דיינו מחנה שכינה, כל צרוע וכל זה וכל תמל הנפש. או לאכול בשר קודש, שנאמר בפרשת הזריע בנוגע ליולדת, בכל קודש לא תיגע עד מלות ימי תאורה. ונאמר בפרשת צו, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. או תרומה, שנאמר בפרשת אמור, איש איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב, בקודשים לא יאכל עד אשר יתר. וכן הזירה כתוב מלאכול מעשר שני בתומה, שנאמר לגביו בפרשת כתבו בבידוי המעשרות, ולא ויארתי ממנו בתמה. שאת כל אילו אסור על האדם התמה לאכול, וכך גם אסור לאדם טהור לאכול קודשים, תרומה ומעשר שני טמאים. אך כל איסור הטומאה הוא רק בנוגע לדברים קדושים, אבל החולין, מאכלים ומשקים שהם חולין, אין בהן איסור טומאה כלל, אלא מותר לאכול חולין טמאין ולשתות משקין טמאין של חולין, וכך גם כמובן לאדם טמא מותר לאכול ולשתות חולין. שרי נאמר בפרשת צו בנוגע לבשר שלמים, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. מכלל, מכך ניתן ללמוד שהחולין מותרים באכילה אף אם נטמאו, שהרי אינו מדבר בפסוק זה אלא בבשר הקודשים, ומכך שהוא מזהיר שלא לאכול את בשר הקודשים שנטמאו, מוכח שהחולין מותרים לאוכלם בטומאה. אם כן שמותר לאכול חולין טמאים, מפני מה נאמר במשנה במסכת טהרות, הראשון שבחולין טמא והשני פסול, שמאכל חולין שנגע באב הטומאה, הוא נעשה הראשון לטומאה, והוא טמא שבאם נגע בחולין אחרים הרי הוא מטמא אף אותם, ומאכל חולין שנטמא מראשון לטומאה, נעשה שני לטומאה, והוא נקרא פסול, שהוא עצמו פסול אך אינו מטמא חולין אחרים. ומכך שהמשנה מציינת שהמאכל הראשון שבחולין טמא והשני פסול, מובן שיש נפקמינה בדבר. ומשמע מזה שהחולין שנטמאו נפסלו מהאכילה, הרי הנפקמינה בדבר הוא לא שיהיה אסור באכילה, שהאוכלים שנטמאו ונעשו ראשון או שני אינם אסורים באכילה, אלא הראשון והשני נקראים טמא ופסול כדי למנות ממנו טומאה לתרומה ולקודש. דיינו שבאמת אין נפקמינה בדבר בנוגע למאכלי החולין עצמם, אלא נפקמינה בדבר לעניין התרומה והקודש, שבאם נגע שני לתומה של חולין בתרומה, הרי זה פסלה מאכילה ועשה אותה שלישי לתומה, והתרומה נקראת פסולה, משום שאין היא מתמה תרומה אחרת. וכן אם נגע שני של חולין באוכלין של קודש, הרי זה תימן ועשה אותן שלישי לתומה, והשלישי בקודשים נקרא תמה, משום שאם ייגע באוכל אחר של קודשים הוא יתמנו ויעשה אותו רביעי. וכמו שביארנו בהלכות שער אבות התומות, והראשון לתומה שבחולין, באם נגע בתרומה או בקודשים, וכך גם בחולין, הרי הוא עושה אותם שני לתומה, שהם פוסלים את התרומה ומתמים את הקודשים שהיגעו בהם, ועושים אותם שלישי לתומה. וכן נפקמינה בכך שהאוכל של החולין יטמע, שהאדם טהור האוכל שני לתומה, ובוודאי ראשון לתומה של חולין, הרי הוא נעשה מדרבנן שני לתומה, ככל האוכל מאכל טמא, ואם נגע בתרומה, פסלה. הלכה ט', כשם שמותר לאכול חולין טמאים ולשתותן, כמו שנתבאר בהלכה הקודמת, שבזה מדובר על חולין שכבר נטמאו, הרי כך מותר לגרום טומאה לחולין, אף חולין שבארץ ישראל, למרות שבארץ ישראל מצויים פרושים האוכלים את חוליהן בטהרה, מכל מקום מותר לטמא את החולין שבארץ ישראל, שישנו איסור לטמא רק את הדברים הקדושים, אכן איסור לטמא את החולין. ויש לו, שרשאי הוא לטמא את החולין המתוקנין, דיינו שכבר הופרשו מהם תרומות ומעשרות, אף לכתחילה, שלא רק שאין צריך להיזהר שלא לגרום להם טומאה בעקיפין, אלא מותר לטמא אותם אף בידיים. אך טבל שעדיין צריכים להפריש ממנו תרומות ומעשר שני, אסור לכתחילה לטמא אותו, שרי בכך הוא גורם שהתרומות והמעשר שני יהיו טמאים. והכסף משנה כתב שהאיסור הוא רק לטמא אותם בידיים, אך ניתן לגרום להם טומאה בעקיפין. אך התוספות יום טוב כתב בדעת הרמב״ם, שאסור אף בעקיפין לגרום טומאה לטבל. ממשיך הרמב״ם, וכן מותר לאדם לגע בכל התומות ולהיטמא בהן, שכשם שמותר לאכול חולין טמאים. ולגרום טומאה לחולין, כך מותר לאדם עצמו לגעת בדברים טמאים המתמים אותו. שהרי הזהיר הכתוב את בני אהרון הכהנים ואת הנזיר מלהיטמא באמת, שבנוגע לכהנים נאמר בפרשת אמור, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. ובנוגע לנזיר נאמר בפרשת נשא, כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא. הרי מכלל זה אנו למדים שכל שאר העם שאינם כהנים או נזירים מותרים להיטמא אף באמת. ואף כהנים ונזירים מותרים להיטמא בשאר הטומאות חוץ מטומאת המת. הלכה יוד, אף שנתבאר שמותר לאדם להיטמא בכל הטומאות, מכל מקום כל ישראל מוזרים להיות טהורים בכל רגל, דיינו בכל אחד משלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, שבהם מצווה כל יהודי לעלות לרגל לבית המקדש. וזאת מפני שהם נכונים, דיינו מזומנים במצוות עשה, להיכנס במקדש ולאכול קודשים, שכאמור כל יהודי מצווה לעלות לרגל לבית המקדש, ולהביא עמו שלושה קורבנות, עולת ראייה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. ושלמי החגיגה והשמחה אלו הקודשים שהוא אוכל. וזה שנאמר בתורה בפרשת שמיני ובפרשת ראה, ובנבלתם, דיינו בנבלת הבהמות והחיות לא תיגעו, כדי לא להיטמא בטומאת נבלה, הרי זה ברגל בלבד, שאז נאסר על כל ישראל להיטמא. ומבואר בדברי הרמב״ם שכל טעם החיוב לשמור על טהרה ברגל, ומשום החיוב בזמן הרגל להיכנס למקדש ולאכול קודשים. ועל פי זה כתב השג הסריה, שבראש השנה ויום הכיפורים, שאין בהם חובה על כל יחיד לראות ברגל, ולהביא קורבנות של מי חגיגה ושל מי שמחה, אין ישראל מצווים לתאר את עצמם, וכן בזמן שבית המקדש חרב, שלא ניתן לקיים את מצוות הראייה והקורבנות, אין את חובת התארה. ואנשים אף הם מחויבות לשמור את עצמם בתארה, שהרי הם מחויבות בשלמי שמחה. ומה שצריך לשמור עצמו בתארה בכל ימי הרגל, אף שיכול להיכנס למקדש ולהביא את כל קורבנותיו בפעם אחת, מבאר השג הסריה שזהו משום שיש עליו חיוב לאכול שלמי שמחה בכל יום מימות הרגל. אך ביום שהוא כבר אכל שלמי שמחה, הוא יכול להיטמא בדבר המטמא טומאת ערב כשרץ, שהרי יכול לטבול אחר כך ולהריב שמשו ויהיה טהור בלילה. אך בנוגע לפרט זה, מפשטו דברי הרמב״ם לא משמע כהשג הסריה, שהרמב״ם לא כתב שאסור להם להיטמא כדי שיוכלו להיכנס למקדש, אלא מפני שהם נכונים להיכנס למקדש. ומכיוון שהרגל זהו הזמן שבו ישראל נכנסים למקדש ואוכלים בשר הקורבנות, לפיכך הם מוזרים בכל הרגל שלא לאבד נכונות זו, שעל פי זה בזמן שבית המקדש קיים, האיסור הוא בנוגע לכל הרגל. אך מכל מקום, באם נטמא ברגל אינו לוקה, אף שעבר על הלב שלו ונבלתם לא תיגעו, מבאר רש"ג הסריה שמכיוון שכל הלאו הוא כדי שיוכל לקיים את מצוות העשה של להיראות פני השם ולאכול את הקורבנות, והמבטל מצוות אילו אינו לוקה, שהרי אין לוקין על ביטול מצוות עשה, לפיכך גם המתמא את עצמו ברגל וגורם לבטל מצוות אילו אין לחייבו מלכות. אבל בשאר ימות השנה אינו מוסר כלל שלא להיתמא. ואתה מוכיח הרמב״ם שמותר אף לכתחילה לתמא מאכלי חולין ולאוכלם בתומה. הלכה י' נאמר בתורה בפרשת ראה בנוגע לבשר תאווה שהוא בשר חולין, התמא והטהור יחדיו יאכלנו. מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני למדו חכמים, שבכוונת הכתוב ללמד שהתמא והטהור אוכלים את בשר החולין בקערה אחת, ואין חוששים לכך שהתמא מתמא את הבשר, וכאן אנו מוצאים מפורש בכתוב שאין איסור לתמא בשר חולין, וכך גם אין איסור לאכול בשר חולין תמא. דמה שנתבהר בהלכה ת' שמותר לתמא את החולין, משום שלא נאמר האיסור אלא בנוגע לדברים קדושים, הרי היתר מבואר בפסוק זה. וכן מה שנתבהר בהלכה ח' שמותר לאכול חולין תמאים, והדבר נלמד ממה שנאמר איסור רק בנוגע לאכילת קודשים תמאים, הרי משם אפשר היה לומר רק שאין בדבר לאו, ובפסוק זה מבואר שהדבר מותר לכתחילה. אבל לא יוכל הבעל עם אשתו בקערה אחת כשהיא נידע, ששניהם אוכלים מהמאכלים הנמצאים באותה הקערה, ולא אשתה עמה בכוס אחד, דיינו אף בזה אחר זה שהיא שותה מהכוס ולאחר מכנו וחוזר חלילה, ולא תמזוג לו את הכוס כדרכה תמיד, אלא בשינוי, כמו שביארנו בהלכות איסורי ביה ובהלכות אישות, ומטעם שהתבאר בהמשך ההלכה. ולא יאכל הזב עם הזבה, שאסור לכל אדם לאכול גם עם אשתו התמאה בתומת זיבה, בקערה אחת, וכן לא ישתה עמה בכוס אחד ולא תמזוג לו את הכוס. והחידוש הוא שאף אם הוא זב וגם היא זבה, שלשניהם קשה בעילה, וישנו פחות חשש שיבל אותה, וכן למרות שהוא תמא כמותה ואין חשש שיתמא ממנה, מכל מקום הדבר אסור, שכל האיסורים הללו אינה מפני התומה, שהרי כאמור מותר לתמא ולתאור לאכול יחדיו בקערה אחת, אלא מפני שהאישה הנידה והזבה אסורה לבעלה, והחשש הוא מפני הרגל עבירה, שכאשר הם אוכלים מאותה הקערה או שותים מאותו הכוס, או שהיא מוזגת לו את הכוס, ישנו חשש שמא אם ינהג עמה בקרבה, הוא יבוא לבעול אותה, והרי הנידה והזבה אסורות לבעליהן באיסור קראת. ואף שאיסור זה כבר נתבהר על ידי הרמב״ם במקומו בהלכות אישות ובהלכות איסורי ביה, מכל מקום חזר עליו הרמב״ם כאן כדי לחדד שאף שמותר לטהור לאכול יחד עם התמה בקערה אחת ואין חוששים לטומאה כלל, הרי יתר זה אינו קיים בנוגע לאכילת הבעל עם אשתו הנידה או הזבה, משום שהאיסור בהם הוא לא מפני הטומאה, אלא מפני שהיא אסורה לו, וישנו חשש שיבוא לבעול אותה. והרייבד משיג על דברי הרמב״ם, שהאיסור לאכול עם אשתו הנידה הוא לא רק מקערה אחת, אלא אף על שולחן אחד במפה אחת. וכך נפסק בשולחן ערוך, שלא יאכל עם העלותו שולחן, אלא אם כן עושים שינוי של דבר המפסיק בינו לבינה, כגון לחם או קנקן, או שיוכל כל אחד במפה נפרדת. הלכה י"ב, אף על פי שמותר לאכול אוכלין תמאין של חולין ולשתות משקין תמאין של חולין, כמו שנתבהר בהלכה אחת, הרי החסידים הראשונים היו אוכלין את חוליהן בטהרה ונזרים מן התומות כולן, שלא יתאמה גופה מן התומה כל ימיהם. דהיינו לא רק בישת הרגל, והם הנקראים פרושים, ומדובר פה על זהירות יתרה מעבר לדין הכללי של החבר, שנאמר בנוגע לכל התלמידי חכמים וכל המקבל על עצמו דברי חברות, שהוא להיזהר בענייני תומה וטהרה, שהם נזהרים בענייני תומה וטהרה שמן הדין, אך החסידים הראשונים הנקראים פרושים היו נזהרים לפנים משורת הדין לשמור אף את החולין וטהרה ולהיזהר כל ימיהם שלא יתאמו בשום תומה, אף שאין הדבר מחויב מן הדין. ודבר זה קדושה יתרה היא ודרך חסידות, שיהיה אדם נבדל ופורש משאר העם עמי הארץ ולא ייגע בהם, ולא יאכל וישתה עמהם, מפני שהוא נזהר מלהיתמא מהם, או לאכול ממאכליהם שנטמאו. ומבאר הרמב״ם בפירוש המשניות, שכל המטרה שקיבלו על עצמם להיזהר מכל תומה, היא כדי לפרוש מעמי הארץ, שהפרישה מהם מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים רעים, שעלולים להגיע אליהם כאשר נמצאים בחברתם, וטהרת הגוף מהמעשים הרעים מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות, שלא יהיו מידותיו רעות, אלא יהיה ענב ובעל לב טהור ורחום וקדוש. וקדושת הנפש גורמת להידמות בשכינה, שנאמר בפרשת שמיני, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. דהיינו של ידי הפרישות המביאה לידי טהרת הגוף מהמעשים הרעים, המביאה לידי קדושת הנפש מהמידות הרעות, תהיו דומים לי, שהרי תהיו קדושים כמוני. כדרכו לעתים בסיום הלכות, מסיים הרמב״ם בדברי מוסר והגדה, ובכך שהרמב״ם מביא כהלכה את הנהגתם של החסידים הראשונים, בכוונתו לומר שאף שמן הדין מותר לכתחילה לטמא את החולין, וכן מותר לאדם להיטמא, הרי כללות עבודת האדם צריכה להיות באופן של ילכו מחיל אל חיל. ולפיכך אף שהדבר מותר, ראוי לו לאדם להתקדם בעבודת השם ולפרוש לגמרי מענייני הטומאה כחסידים הראשונים, שעל ידי הפרישה הוא יגיע לטהרת הגוף ולקדושת הנפש, שהקדושה גורמת לו להידמות לשכינה. וכאן מסתיים הפרק ה-16, ובכך סיימנו את הלכות טומאת אוכלין. בריך רחמנה דסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. ובשיעור הבא נתחיל בעזרת השם בלימוד הלכות כלים.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.